كيمراهاما. ونحن بيت المدرش بولا الصديق ليلة شانا ربا هتشفى بشلب שעון מוקדש, שעון מוקדש, רפואת היולדת, אשתו של ידידנו הרב יואל בן אורי הכהן, שמרוכים לה על הרפואה של אמור, שיזכו היא וכל משפחתה וכל הנלווים עליהם, שיחתמו סבר החיים וסבר זיכרון וסבר מחילה ושחר וכפרה, כן כל הקהל הקדוש פה שנמצא איתנו. אמן כן יהי רצון. מעריץ בעץ חיים, דף עין עמוד א', אחרי ובא לציון יש תחנונים, בכללם ברוך אלוהינו, ברוך אדוננו, ברוך בוראנו, שבראנו לכבודו, שהבדילנו מן הטועים, ברכים את הקדוש ברוך הוא שברא אותנו בכלל, ולא רק זה, אלא שזיכה אותנו, הבדיל אותנו מן הטועים. בעולם מיליארדי אנשים שכל חייהם הבל וריק, חיים בטעות דורות על גבי דורות, כל ימי חייהם עד שיתגלה אור המשיח, ואז יגלו שאבותיהם ונביאיהם יטעו אותם. קדוש ברוך הוא בחר בנו, אותו בחרתנו מכל העמים, רוסית בנו מכל הלשונות, גידשתנו ומסורת. במה הבדיל אותנו הקדוש ברוך הוא מן הטועים? מה מבדיל בין היהודים לבין הגויים? תורה, ונותן לנו תורת אמת על ידי משה רבנו, חיי עולם נודע בחלקנו. אנחנו לקראת שמחת תורה, ובעצם בלימוד של ספר דברים כבר סיימנו, התכוננו את פרשת וזאת הברכה, והתחלנו גם את כבר בראשית לא בספר תורה. בכל אופן סיום של התורה שבכתב, וגם זכינו פה בבית המדרש לסיום השס, שזה עיקר התורה שבעל פה. יש פה שני דברים, תורת אמת על ידי משה רבנו, לכאורה זה התורה שבכתב, חיי עולם נטע בתוכנו, זה לכאורה התורה שבעל פה. אבל מרס מביא פה שני פירושים, תורת אמת על ידי משה רבנו היינו תורה שבכתב, חיי עולם נטע בתוכנו תורה שבעל פה. ושני דברים, חיי עולם נטע נטיעה, תורה שבעל פה זה נקרא נטיעה. יש פסוק בסוף קהלת, דברי חכמים כדור הבנות וכמסמרות נטועים, כנראה יש איזה פרה ורבה, איזה נטיעה שמוסיף פירות וממשיך הלאה, מגדל המשך. עכשיו יקודם עס חיים אלא מה הזיגים בו, אומר בו לשון הדעה. אחר כך הוא מביא בשם ספר תניה, זה שכידוע אחד מהראשונים, תניה רבתי, זה תמצית מקביל לספר שבולה הלקט. הוא מביא פירוש אחר בשם רביה, רבנו אליעזר ואליואל הלוי, חיי עולם גאי השואר מסורים ולא חסורים, שואר נומדים להגוי ברוכו על שניהם. עד כאן לפי דבריו חיי עולם אתה בזוכנו, זה לא מדובר על תורה שבעל פה, זה תורה שבכתב, אבל יש את הלימוד של התורה, זה תורת אמת, וחיי עולם נעשה בתוכנו מצוות וגמילות חסדים, שהקיום של התורה זה חיי עולם. אז אומר מעריץ, לזה מי שמחבר על ידי משה רבנו למטה שפיר דמה, ואם מחבר על המעלות גם כן שפיר דמה, אפשר לקרוא הוא נתן לנו תורת אמת על ידי משה רבנו, חיי עולם נעשה בתוכנו זה לא על ידי משה רבנו, זה כל התורה שבאפש, זה נמצא במשך כל הדורות. או אפשר לקשר את זה על ידי משה רבנו חיי עולם נטע בתוכנו, זה לפי הפירוש של הרביעה, כי זה חוזר גם עדיין על תורה שבכתב. והמהדורה בתרא מוסיף פה מעריץ עוד פירוש, שהתורה זה הנשמה של העולם, כל דבר גשמי צריך להיות בו משהו רוחני שמחזיק אותו, הדבר הכי שפל חייב להיות לו שיש לו איזה יסוד, אפילו כמו שבאוכל על כל מסוף יהיה השם יחיה אדם, אפילו הדברים הגשמיים, אפילו יש בזה דברים, דבר רוחני שלא נראה. העולם כולו, שזה דבר מציאותי, אבל יש משהו רבחני, מי מחזיק אותו? זה התורה. היה עולם הדבר דרכנו, זה פירוש שהוא מביא, לא ניכנס לזה, כבר דיברנו על זה לפני שנתיים, שלוש, שיעור פרשת כי תישא תשעה על הפרק, על העניין הזה. מה שחשוב לנו פה זה, מה שאני אומר את זה פה, בגלל שברוך השם אנחנו פה זוכים בשמחת תורה שבכתב ושבעל פה, בברכת התורה אנחנו אומרים בסוף ספר התורה אשר נותן לנו תורת המת וחיי עולם הזה, אנחנו שם כבר מוסיפים ו, שם זה עוד יותר נראה שזה שני דברים, פה שזה כתוב בלי ו, אז אפשר לפרש שזה תורת המת חיי עולם, כאילו משמע שזה המשך, אבל אם אומרים וחיי עולם יש יותר משמעות שזה בא להוסיף דבר אחר, וזה בא להגיד אדם קורא בתורה, קראנו תורת המתב, בברכה הראשונה לא כתוב את זה, אשר בחרבונו מכל העם, נתנו לנו תורת המת. פה אומר זה, אשר נתנו לנו תורת המת, מה שקראתי עכשיו בספר התורה, שאומר לך, יש עוד דבר, אתה חושב שפה זה נגמר, יש עוד תורה שבעל פה, וחיי עולם, זה בסוף הקריאה, כל ברוך הוא נטע בתוכנו דברים שזה חיי עולם. כמובן הברכות האלה, צריך כל יהודי שמברך את הברכה, להרגיש כמה הוא מאושר, כמה הוא שמח, שהוא זכה, זכינו שהקדוש ברוך הוא קרב אותנו אליו ונתן לנו את התורה שלו. ראיתי אחד מחכמי זמננו, שאלו אותו על העניין הזה של סיום הש"ס שעושים, לומדים ביחד, כמו שאפשר לעשות את זה מפסח עד פסח, אפשר לעשות את זה מתשרי עד פורים, איך שרוצים, כל חבורה שמתארגנת לסיים את הש"ס ביחד. שאלו אותו, איך אפשר להחליק את הש"ס לכמה משתתפים? לעשות אחר כך סיום הש"ס. מה פירוש? אם אדם למד את כל הש"ס, עושה סיום הש"ס. אבל ש-20 אנשים, 50 אנשים, 100 אנשים התחלקו וגמרו את הש"ס. איך זה מצטרף? אז הוא כמה אנשים שכל אחד אכל פחות מכזית, תצטרפו לברכת המזון, בין כולם אכלו כזית. איך זה? אדם אכל כזית, הוא ברך אחר כך בברכת המזון, ברך תלוי מה אחת, ברכה אחרונה. אבל אם כמה יאכלו, זה שליש זית, וזה שליש, יחלקו את זה לכמה חלקים, וביחד, וכי אפשר לצרף. הפרויים, איך הם מצטרפים את זה עם הציום השס? כתב שדם בזה פשוט השכיל עבדי, כן? לא יודע מה הוא מתכוון, הסתכל שם, לא יודע מה הוא מתכוון, מה יש, מה יזכיר עבדי. הוא עונה לו ככה, זה בספר הסף המזכיר, דפשין למד ג' הוא אומר לו, לא מבין מה אתה שואל. גם במסכת אחד יכול לעשות סיום, עוד הסיום. כתוב במסכת שבת, פרופסור עמוד ב'. מה, אחי, חייב לעשות סיום של כל הש"ס? גם סיום מסכת. כשסיים כל אחד ואחד מסכת לעילוי נשמת הנפטר, ביחד כולם גמרו את הש"ס. מה חסר? צריך שכל אחד יגמור את הש"ס. כך תענית הדיבור, תיקן הרב יחיה לי. הוא כתב בתפילה שאחרי התהילים, על ידי מספר תנ"ך מזמורים שקראנו לפניך בכללות כולנו. השואל שאל, איך שייך להצטרף ביחד ולברך על זה. וכמו שאי אפשר לצרף כזית מכמה אנשים, כל אחד יכול בעצמו כזית. אז הוא שואל, אם כל אחד גמרת ש"ס, כן. אבל אתה גמרת המסך הזה, ואתה גמרת המסך הזה, זה נקרא שיום הש"ס. והוא עונה ש... מה הבעיה? חייב את כל הש"ס, אפשר גם סיום מסכת. נראה לי פה, כאילו שהשאלה לא הייתה מובנת, ולכן גם התשובה, לא, מי שכתב את התשובה לא הבין מה השאלה בעצם. העניין של סיום הש"ס, זה לא העניין של סיום מסכת. העניין הוא שיש לכל הציבור שמשתתף את הזכות, כאילו הם סיימו את כל הש"ס. זה כל העניין שעושים סיום הש"ס. הרעיון הזה, דיברנו על זה כבר בעבר, שכתוב בספר מחלה לישראל שדה חמד, זה לא פירושו שסיימנו מסכת. אם פה ברוך השם זכינו לסיום הש"ס בחבורה שלנו, וכל פעולת צדיק והנלווים עליהם, והם התארגנו וקבעו זמן ממתי עד מתי לגמור, אז פירושו שיש לכל אחד מהם איזו זכות, לא שהוא סיים רק את המסכת הזאת שהוא למד, או את החצי מסכת, אלא את כל הש"ס. זה החידוש שכתוב בספר נהלה לישראל, וזה נלמד מהדין של שניים שעשהו. הרי בשבת במסכת שבת הצדיק בדמות, דיברנו על זה, אבל אני לא אחזור על זה. אבל שני אנשים שצריכים להרים קורה כבדה, לבד, הוא לא יכול להרים את הקורה. רק עם השני. אז ביחד הוציאו את הקורה, ואחד לבד לא יכל, אז שניהם, אז שניהם חייבים. למה? כי כל, לא יכלתי לעשות את העבודה לבד. אם יכלתי לבד, מי שיכל, אז הוא חייב. אבל אני לא יכול לבד. אנחנו לא יכולים במשך הזמן שקבענו לסיים את כל השס. לכן אנחנו אומרים, אתה תלמד זה, ואתה תלמד זה, ואנחנו ביחד, זה מדין שניים שעשור. זה חידוש. מי שיחלוק על החידוש הזה, אפשר להבין, אבל בכל אופן זה המהלך. אז אם כן, בעצם זה ששאלת שאלה, וכי שניים שיוכלו, כמה ביחד שצפו לאכול כזית, איך זה מצטרפים? זה לא השאלה. בכזית צריך שאדם יוכל, שהוא נהנה מהכזית. אם לא יכלו לאכול את הכזית רק ביחד, כן, זה לא הנקודה. רמב"ם בהלכות שבת, פרק א' הדין. אם אין אחד מהם יכול לעשות לבדו, שיצטרפו כגון שניים שיחזו קורה והוציאו הרשות הרבים, או אם אין כוח באחד מהם לעשות את זה לבדו, ועשו אותה בשותפות מתחילה בעצמו, שניים חייבים, ושלו אחד לשניהם. זה הדין של שניים שעשו, ולכן כיוון שאני לא יכול, וכזית, אני יכול לאכול את הכזית. בפועל לא אכל, אז אין שום. אז אין מה לברך ברכה אחרון. ברוך השם שגם זכינו בשנים האחרונות לתקן את העניין שהיה חוסר תשומת לב לזה כמעט בכל הקהילות, שהלימוד של ספר דברים צריך להיות עד חצות, ובשנה האחרונה גם שמנו לב שבעצם יש עניין גם בליל שבועות שזה יהיה עד חצות. זה פחות מאשר פה, אבל גם שם יש עניין שהלימוד ייגמר עד חצות. מישהו שאל אותי, אמר לי, איפה שאני נמצא, ניסיתי להגיד להם, לא, הם אומרים, לא, אנחנו מתחילים ב-11, אנחנו ככה רגילים, מתחילים וקבעו ב-11. לא רוצים לשמוע, אמר, מה אני אעשה? אני אתחיל ללמוד ככה, אני אתחיל ב-9 ללמוד לבד. זה ככה, זה קשה לאדם לבד, בלי, את כל ספר דברים, בלי חבורה. אמרתי לו, תשמע, יש לי רעיון בשבילך. אתה תשאר, לא חייב ללמוד כסדר. אתה יכול ללמוד, אתה תתחיל ב-9. אין לך ברירה, הם יתחילו רק ב-11. אתה תשער כמה הם יספיקו מ-11 עד 12:30. כמה הם יספיקו? נניח שהם יקראו, הם יתחילו דברים, נגיד שהם יגידו עד פרשת ראה. אז אתה תתחיל מאחרי, תתחיל משופטים. לא, תתחיל את החלק השני, ואחר כך תתחיל איתם, כשיגיע 11, תתחיל איתם דברים, ככה יצא. וכי לא יוצאים את זה חבל למפרע? כן, אפשר. בספר תורה, קריאת ספר תורה, לא יודעים, צריך לקרוא דווקא לפי הסדר. אפילו מגילת אסתר, כתוב גרוע למפרע לא יעשה. אבל יש סיבה. למה קריאה למפרע לא יעשה? כתוב, והיומים האלה נזכרים ואל נעשים בכל דבר ודבר. זכירה דומיית העשייה. כמו שהעשייה של פורים אי אפשר לעשות למפרע, אי אפשר שיהיה 15 לפני 14, אז גם הזכירה שאנחנו זוכרים את מעשה עמלק, הקריאה של המגילה, אז גם היא לא עושים את זה חבל למפריע. אז זה שם, ספר תורה, מגילה, מצאנו שלמפריע לא עושים. אבל פה, מסתבר שאם קוראים למפריע, אין בעיה. כמה שס? לא חייב ללמוד את שס מברכות עד נידה כסדר. אפשר, גם מישהו, אפשר, לא, גם מי שלמד אותו, לא לפי הסדר, לימד פרק שלישי, לפני פרק שני. זה דברים שלא מעקבים. תפילה לא, שם זה לפי סדר העולמות. תראה, בוא נאמר שוב פעם, גם אם כן יש אולי עניינים, ברור שזה כן, אבל ככה הוא יצא שהוא יקרא את הכל לבד, אז הקריאה שלו תהיה לא לעניין. אם הוא היה יכול לקרוא כסדר, זה שהיה רצוי ככה, אבל אני מדבר שמצד הדין זה לא מעקב. כן.
מצב כזה.
כן, אני מדבר מבחינה הלכתית. מבחינת עניינים, אז יש כאילו... יש קדיש דה רבונן, ויש קדיש דה רייתא. קדיש דה רייתא זה מושג לא ידוע, כי זה מוזכר בגאונים, מזכירים את זה, משהו נדיר. הכוונה שאומרים קדיש על פסוקים. וקדיש דה רבונן זה על תורה שבעל פה. ובימים האחרונים, פה בבית המדרש, נשאלה שאלה. אנחנו פה... כל שנים רבות, שנים על גבי שנים, כשאנחנו קוראים את המגילות, שיר השירים בפסח, רות ושבועות, קהלת וחג סוכות, אנחנו קוראים את זה, נגיד, ביום טוב ראשון, ביום טוב אחרון, בשבת חול המועד, אנחנו אומרים את זה, ומתחילים מיד מנהו בלי להגיד קדיש. בתקרא תורת אבות, כותב שכן, להגיד קדיש אחרי זה, שאלו אותי למה אנחנו לא מנהיגים לומר קדיש אחרי הקריאה הזאת. למעשה, אם שמתם לב, בטח כולם שמו לב, שפה אחרי ספר דברים, אחרי הלימוד של הקריאה המועד של הלילה, בתורת אבות כתוב, רבי חנניה, קדיש דעתיד לחזור לעולמו, זה דבר מאוד מוזר. איך אחרי תורה שבכתב קדיש דעתיד? המושג של הקדיש אחרי פסוקים, בעצם זה לא מנהג שלנו, זה מנהג של אשכנזים והספרדים, כי יש להם קדיש יהיה של אומה. זה קדיש דהורייתא בעצם. קדיש על הפסוקים. לא, תורה, נביאים, כתובים, פסוקים, סתם יש קדיש יהיה של אומה. אצלנו אין מושג קדיש יהיה של אומה, רק אם, ואם זה יש קהילות שאומרים קדיש יהיה של אומה, זה שהתערבבו ולמדו אחד מהשני. במקור, בנוסח הרמב״ם, בנוסח התקרא, ארבעי צעים, אין, יש רק קדיש, קדיש לעילו, מה שקוראים לזה חצי קדיש. יש קדיש תתגבר, שאומרים אחרי בסיום תפילה, ויש קדיש דרבנן, שזה אנחנו מתחילים אותו דעתי.
מה
נושא
של קדיש
דהורייתא? קדיש דהורייתא זה על פסוקים.
מה הנושא שלו? יש
לו נושא כלשהו? יש לו נושא, כן. יש לו נושא. אצלנו אין מושג של הקדיש הזה, ולכן להגיד קדיש אחרי הפסוקים, דעתי על ישראל ועל רבונן, טוב, עברו רבי חנניה, אבל איך מתחילים את זה? בדרך כלל אומרים אחרי תהילים, הרבה פעמים אנחנו אומרים רבי חנניה, זה נכון, נגיד בערבית, למה נוסח שיר למעלות אומרים רבי חנניה, ואחרי מנחה גם כן, הרבה נוהגים ככה, אחרי המזמורים, מזמור לדוד, מזכיר לדוד ויותר למעלות, רבי חנניה, ועוד מקומות אחרים, ולמה עושים את זה? בעצם לפי עדות אחרות הם לא צריכים את זה, הם לא צריכים רבי חנניה, כי יש להם את המזמורים, יהיה שלמה. חכמי תימן ראו שיש מצד אחד עניין להגיד על מזמורי תהילים, כתוב, מובא בספרים, שאין דבר שמגל בפני המזיקים, וזה חשוב בפרט ליתומים, כמו אמירת תהילים. אז טוב, אז רצו להגיד אחרי זה קדיש, אבל לפי הנוסח שלנו אין קדיש יהיה שלמה, אז צריך להגיד קדיש דרבונן. אבל לא מתאים קדיש דה רבונן, זה לא רק זה, אתה אמרנו פסוקים, אז אמרו טוב, נגיד רבי חנניה. ואז יש לנו פה שזה יש תפיסה להגיד על זה, לקשר את זה, ובסך הכל זה קדיש, איך להגיד בדיוק איזה נוסח מסוים, אז הניגו ככה. אבל פה, שאין סיבה, אחרי פסוקים בעולמו, וכן אחרי גהלת, אחרי רות, אחרי שיר השירים, דרך אגב, אנחנו, כמה שלא מספיקים, הנהגנו גם להגיד את המגילות, גהלה ובפסח, גם כבימי חול המועד, כמה שלא מספיקים. אבותינו היו, נגיד, אומרים את זה בגהלה, הרי שני ימים, שמיני עשר, שמחת עשר, שני ימים, היו מספיקים, גם היו בבוקר, לא היו מערכים כל כך בפיוטים, היה להם זמן אחרי הצהריים, חצי גהלה ביום ראשון, חצי ביום שני. אנחנו פה מתחילים נגיד קרם יום דור ראשון או ימי שבת, אבל גם זה הזמן קצר, לא מספיקים, אז אנחנו רוצים להגיד את זה קצת מעט מעט, במנחל המועד, בין מנחל המעריב, וזה לא המצאה שלנו, ראיתי שכבר מרן גלנטי, ככה איש את זה יסוד כבר בדורות שעברו מגדולים, שהניגו את זה גם במנחל המועד, למרות שזה אפשר לבד לעשות את זה, אבל אנחנו מחפשים שיהיה דברים מבוססים שכבר גדולים עשו את זה בדורות שעברו, אז שמיוסד על הדנפס. אבל גם אחרי זה אנחנו אומרים בלי קדיש. בתורת אבות הוא כותב אחרי גאולה, אחר כך אומרים רבי חנינא בקדיש דרבנן. האמת היא, כבר דיברתי על השאלה הזאת, אבל ראיתי שבספר שוז החיים והשלום של בעל שם טוב, מורי חיים קסטר, זכר צדיק לברכה, שאלו אותו על זה, בסימן כסלט, שואל השואל, האם יש חובה לומר קדיש לאחר גריאת אחת מן המגילות, ואחר לאחר גריאת מזמורי תהילים? תשובו, זה הקדיש עיקרו מנהוג. יש הנהוג, הוא לא אמרו, יש הנהוג שלא אמרו. טוב, אז הוא כבר מעיד על מה שהוא קרא, הוא שם לב שבקהילות, כשהוא מדבר על המגילות, אז אתה מדבר לפי המנהג שלנו, אצלנו בעדות אחרות, אשכנזים קוראים מגילות, הם קוראים את זה בתוך גלף, אבל בלי תרגום, אצלנו זה עם תרגום, אז אצלנו פה התעוררה השאלה, שאל ידידנו הרב אסף חג'בי, אולי כיוון שקוראים תרגום, ובתרגום יש הרבה מדרשים, הרבה פירושים, זה לא כמו התרגום של מגילות על התורה, שהוא כמעט מילה במילה. והתרגום של גאולה, שיר השירים, שאריכות, הרחבה, כמו מדרש. אז אם כן, זה לכאורה, זה תורה שבעל פה. אז למה? אז אם כן, נגיד קדיש, זה לא מקרא. אמרתי, לא נראה לי. התרגום זה נחשב מקרא, אבל רציתי להגדיר ולחדד את זה. האמת היא, שנה שעברה, דיברנו על זה, אזכיר את זה בקיצור. למה, לפי דעתי, מי שנוהג לומר קדיש זה עביר, לא שזה מופרך. אבל זה לא מתקבל על הדעת נגיד קדיש דעתיר אחרי ספר דברים, אבל בכל זאת רצינו לתרץ את זה, דיברנו על זה בשיעור, וחברים אמרו כמה תירוצים שרק אומרים את זה מבחינת, רק אומרים, לא יושב איזה, אין בהם ממש, אבל רק אולי שלא יהיה תמוה, שאולי עברו דברי תורה בין הפרשיות, או שלמעשה בתורת אבות הוא לא מדבר הרבה, אפילו בלי דברי תורה, אבל נגיד, כמה שיש כאלה אומרים, אז כבר למדו מהם, או שהקדיש הזה זה לעילוי נשמת משה רבנו, ויום לקשום משה עבד ובעיני, אז אומרים, עכשיו קדיש זה רבונה לעילוי נשמת משה רבנו. כן, מה, ומישהו תשאל מה זה לעילוי נשמת משה רבנו? מה, אחי שייך משה רבנו עשו לו עילוי נשמה? מי מגיע למדרגתו? המערב על שייך מביאים שהמתנות לאביונים שנותנים בפורים זה לעילוי נשמת משה רבנו. יש לזה מקור, אני חושב שגם על הנושא הזה דיברנו, אז אני אקצר. זה מובא בספרים, שייך משה רבנו כמה ש... תמיד במעלות רוחניות אין גבול ואין סוף, זה אפלה ופלה. שייך יהיה לו עילוי נשמת. דרך אגב, ראיתי אצל אשכנזים, הם שואלים, הם אשלם אחרי מגילת אסתר, ראיתי אומרים דרך בדיחוזה. למה אחרי מגילת אסתר, אחרי מגילות הם אומרים קדיש? אבל לשיטתם זה מובן הם אומרים קדיש, כי זה פסוקים, יש להם קדיש אחרי פסוקים. אבל אחרי מגילת אסתר לא אומרים קדיש. אמרו, למה לא אומרים קדיש? מה, זה לעילוי נשמת המון, קדיש? לא, המון, לא עושה, לא קדיש אחרי קדיש. נכון. הרג, אם היית אומר קדיש אחרי תהילים זה עוד היה טוב, כי אחרי תהילים יש עניין לומר קדיש ושום פעם לא שזה חייב תגיד רבי חנינא בקדיש, אתה יוצר את, ה, את, ה, את הבסיס שיתפס ברבונן על זה, אבל אם לא תגיד קדיש גם כן טוב, זה לא מחייב. ואחרי גאולה זה פחות אפילו. עכשיו זה מה שאני רוצה להסביר, לא, אבל לכאורה בתרגום, התרגום של המגילות יש בו הרבה חידושים, הרבה פירושים, דברים שלכאורה זה בגדר תורה שבעל פה. רציתי להגדיר את זה. כיוון שבתרגום לא מזכירים שמות של החכמים. נכון שזה תורה שבעל פה, נכון שזה פירושים שלא, זה לא ממש המילים. לפעמים זה המילים, אבל רוב הפירוש הוא דרש. זה, כן? אז בכל זאת, כיוון שלא הזכרנו פה את השמות של החכמים, זה לא כמו כמו פרק במאמר דגים, מוזכר רבי ברפן, רבי עגיבא, נחום המדי, אפילו או פתאום הגדולת, רבי שמעון בן גמליאל, יש כאלה אחרי זה. ואותו דבר, גם בשבת, בבוקר, בתיגון, שזהו מגרמם, שם אמנם לא מוזכר שם 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 חכם, אבל אחר כך רבי שמואל אומר, אחרי זה אומרים קדיש, איפה שמזכירים שמות של חכמים, אז על זה יש סכנה של קדיש דרבנן. איפה שלא מזכירים שמות של חכמים, ודרך אגב, אני חושב שזה מדויק במילים. אמרו זה קדיש דרבנן. לא אמרו קדיש דרבנן שבעזבא. קדיש דרבנן. אם הזכרת שמות של חכמים, על ישראל ועל רבנן ועל תלמידן. אבל גם, אבל יכול להיות מצב שלמדו ולא הזכירו שמות של חכמים. נגיד אמרו, למדו איזה, נגיד, התחילו ללמוד, קראו רמב"ם. לא הזכירו אפילו את הרמב"ם. לא הזכירו, למדו כמה כמה הלכות, וטוב, אז כבר לא מחלקים, כמובן. בדרך כלל מזכירים שמות של חכמים. אז אם הזכרנו שמות של חכמים, אז אנחנו לא אומרים אחד לגזיר. אבל פה שלא נאמר שם 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 חכם. מאיפה עלה לי הרעיון הזה? מאיפה זה התחזק לי הדבר הזה? כידוע, זה מובא בשולחן ערוך המקוצר, במילי דאבות, רבנו יצחק בן הזכר צדיק וקדוש לברכה, כותב דבר נפלא. למה נהגו אבותינו לומר, בקדיש דרבנן לפתוח אותו דעתי לחדר העולמו? לכאורה אין קשר בין החידוש של העולם, דעתי לחדר העולמו, לקדיש דרבנן. יש לנו על תורה רבנן, למדנו תורה שבעת, על רבנן. קדיש דעתי, מה זה קשור עכשיו לדבר דעתי לחדר העולמו, לחומתיות? אז הוא אומר, טעם מפלא ופלא, שבוודאי זה לא, דברים כאלה לא ממציאים מהלב, בוודאי שיהיה לו איזה מסורת מהקדמונים, באחד מהספרים, שלא יגיעו לידינו. כיוון שבזמן שמזכירים את השמות של החכמים, רבי יהודה אומר, רבי יוסף אומר, רמב"ם אומר, שולחן ערוך, רבי יוסף גרו, מעריץ, כל חכם שתזכיר אותו, צפתותיהם דובבות בקבר, והם מתעוררים, והם אומרים, שמעתי את תחיית המתים, מחכים לראות מה המשך, מה קורה, ואחר כך אומרים, אין כלום. זאת אומרת, אנחנו מקררים את דעתם, אומרים להם, דעת לחדות העולם, אולי חום, לא עכשיו, עוד יגיע, יגיע הזמן, עוד נזכה, בזמן שיגיע. אז אם כן, רבנו סעדיו ג'ואל, אצלו, קדיש דרבנן, זה רק דעתי. מובן, זאת אומרת, יש טקסט אבות. בעדות אחרות, קדיש דרבנן, זה על ישראל ועל רבנן. רב סעדיה גאון, זה רק דעתי. מה אומרים אחרי שלומדים תורה שם בעל פה? الجدل الذي يدعى الى هذا العالم وكديش الرجيل وزي نجمار لعلى لعلى الكلام هذا الرمبام مشلب اثنين قام دعافين وقام زي مو بس في نفس هذا يقول بالبدا ما كان شيء شيء دعافين على كل حاجه كشور لشيء مو شيء عقمين از نيبول يتحزك لي يوتر وهي مو بان يوتر ما ما كشف الى العنان هذا لا لا شيء مذكرين هذا الشيء من العقمين شذا على ذا نتكلم قديش ده ربنا
שאול,
אבל אני
נשאר
טילים שלפני המים, הטילים שלי. אז מה?
זה השאלה
של הרב שאול, מה נשאר, מה נעשים, עצום טילים שלנו? עבר זמן, 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 אבל אחרי שכבר עברנו לנושא אחר, להגיד קדיש על מה שהיה לפני זה, אם אחרי זה כבר לא שייך. רמב"ם מלכות ממרים, פרק שני. בית דין הג'והל שדורשו באחת מן המידות כפי מה שנראו בעיניו שהיה דין כך, וזנו דין. סנהדרין, היה להם איזה נושא בהלכה. שלא היה להם בזה מסורת מהדורות שעברו. התעוררה שאלה חדשה. ודנו בזה, ויש מה עושים כשאין מסורת, אין הלכה ידועה מהדורות הקודמים. לא, יש דברים מפי השמועה. איש מפיש על מה שרבן על הלכה. אבל יש שאלות חדשות שהתעוררו לפי המצב של הדור. אז יש שלושת המצב שהתורה נברא של בועם. זה המסורת שהתקבלה למה שמסיני. כאילו המאג, זה ראש הבוע. והם דנו בזה והחליטו, הדינו כך וכך. על פי אחת מהמידות שהתורה נברא של בועם. והוא עומד אחריהם בדין אחר, ונראו לו טעם אחר, לסורת הדין. בדין אחר אמר לו, לא, זה לא, לא תסקו מה שהם פסקו. נראה לנו שזה צריך להיות הפוך. הרי זה סופר, ודואר כפי מה שיהיה רואה בעיניו. כן, יכולים לפסוק אחרת ממה שהבדין הקודם אמרו. כי זה לא דבר שנמסר במסורת, דבר שנמסר במסורת שלח לו. אבל פה אתם נראה לכם ככה, אנחנו נראה לנו אחרת. תפסוק אחרת, כפי מה שיהיה רואה, שנאמור על השפט אשר יהיה ביום ימוהם. אין הצוח לאו לא לאחר, זה לא אחר בדין שבדורך. בדין, אחר כך בהלכה שנייה, בדין שג'וזרו ג'זרו, או התגינו תגונה, והניגו מנה, ופושט כל הדבר בכל ישראל. הם לא אמרו דין תורה. הם נראים איזה גזרה. צריך לעשות פה איזה דבר, יש חשש שיבואו לידי משעות, צריך לגזור על זה שלא לעשות זה. או עשו איזה תקנה. והדבר הזה יתקבל ויתפשט. הוא עמד אחריהם בדין אחר, הוא ביקש לבטל דברי הראשונים, ולעקור אותו את הגונו, ואותו את שזרו ואותו המנהוף, אין הוא יכול. אז שיהיה ג'ודו מן הראשונים בחכמה ובמניין. על תקנות, גזרות, אתה לא יכול לבטל אותם. אם אתם חושבים אחרת, אם אתם יותר גדולים מהם, נו. היו ג'ודו בחכמה ולא במניין, ולא בחכמה, אין הוא יכול לבטל את דבריו. אפילו בוטל דעה שבכלל הג'וזרו הראשונים הרגינו, אין האחרונים יכולים לבטל, שיהיו ג'וזלים מהם. דיברנו הרבה שיעורים על הנושא שעין תחת עין, שן תחת שן, רגל תחת רגל, שלפי המילים של התורה נראה שאדם שסימה את עין חברו, צריך לסמוד לו את העין, עין תחת עין. עשית אותו עבר, עשית אותו בחזרה. פצעת אותו, עשית חפצה בחזרה. ככה זה לפי המילים. אבל יש תורה שבעל פה לא, זה ממון. גמרא פרק החובל, בג' פד, 10 הוכחות, ראיות, וגמרא דנה על הראיות, וכו' וכו'. אבל אין חלק בזה, בכל חז"ל, בכל ספרי חז"ל, זה מוסכם שזה הדין. השאלה רק מה הראיה, מאיפה זה בא. הרמב״ם אומר הלכות חובל ומזיק, והוא קצת מקצר שם, אבל מתוך הדברים שלו בהקדמה לפירוש המשנות וגם בספר המסורת חלק צור השני, מובן שהרמב״ם אומר ככה: אל תחשוב שחז"ל שמביאים ראיות מהפסוקים שהכוונה עין תחת עין שזה ממון, שעליהם בזה זה ספק, ושצריכים להביא הוכחות ודרשות להוכיח שזה ככה פירוש. או, מה פתאום? הדבר הזה מקובל במסורת, מדורי דורות. ראו כל הבתי דין, את הבתי דין שלפניהם ככה עשו. זה דבר שאדם חס ושלום, וכי יריב בין אנשים שפוצעים אחד לשני, שקורא איזה נזקים, חובל אחד לשני ושוגג ומזיד, זה דברים מצויים. ומעולם לא נשמע דבר כזה שיפסקו, שיפסעו אותו בחזרה באיזשהו תזכיר. שלא שלם את הנזק. כחמישה דברים וכו' וכו', לפי כל הכללים של דיני ממון. זה היה מסורת. ורק כדי להראות את החוכמה של התורה, שאפילו שזה רמוז בתורה בכל מיני הוכחות ובכל מיני דרשות, אז לכן מביאים את ההוכחות. אבל עצם הדבר עצמו היה ברור, זה היה מסורת איש מפיש. בא בספר דור רביעי, דור רביעי לחתם סופר, זה השם השיר, הוא אומר, יש לו תמיהה, הוא תמיה על זה. הוא אומר ככה, תמיהה רבה יש לי על הרמב״ם. אחרי שהוא בדין של עין תחת עין, שער כורח פירושו ממון, הרמב״ם כותב, אף על פי שדברים אלו נראים לצורו שבסוף, וכולם מפירושים מפי משה רבנו מהר סיני, שכולם זה הלכה למעשה בידינו, כזה ראו אבותינו דנים בדין של יהושע, בדין של שמואל או רמותי, כל בדין שעמד ממות משה רבנו עד עכשיו. קשה לי טובה. הוא אומר, לא, אני מתפלא על הרמב״ם. מאיפה הרמב״ם החליט ככה? מי אמר לרמב״ם שבאיזה דור לא דנו עין ממש? הרי אתה בעצמך כתבת כל אומרים, כתבת שבכל הדרשות יכולים לחלוק על הבית דין שלפניו. אז הם דרשו, הוא ככה. הם דרשו ואמרו ממון. אז אולי, הרי אפשרות לחלוק בדרשות אחת על השני. אז אולי דנו ממש, הרי כתבת שאפשר לחלוק. זה לא הלכה למשה מסיני. לפי דעת הרמב"ם, אחר משנה, אין חולק. חז"ל דרשו ככה מסברה, חבורות אחת חבורות, כמו שכתב שם הרמב"ם. כן, זה בוודאי, הכוח להרוק לאיזה בדין, באיזה זמן לחלוק. אלא כוונתו שמו שערך בהקדמתו לדרעין, דברי שהיו נוהגים ממות עולם, מעולם לא נפל ספק. כמו עם פרי עץ הדר. כתוב בתורה, ולקחת מלוחם ביום הראשון. פרי עץ הדר כפוס תמרי. מה זה פרי עץ הדר? יש הרבה פירות יפים ומודדרים. אז למה אתם, מי אמר לנו שזה אתרוג? מה התשובה? פשוט אמר. מה, מי אמר לנו שזה אתרוג? פשוט ראינו. התורה ניתנה למשה רבנו, אנחנו דורות אחרי דורות, ראינו אבותינו, לקחו אתרוג, אף אחד לא לקח תפוח עץ, ולא לקח תפוז, ולא לקח לימון, ולא לקח שום, רק אתרוג. אז זה הפרי עץ. אבל בגמרא יש הוכחות, לא, הדור באילונה משנה לשנה, כמו דיר, כל מיני דברים. לא, זה להראות איפה זה רמוז בתורה, שגם בתורה אפשר במילים למצוא את זה, אבל העיקר זה המסורת. שזה ראינו, כמו פרי עץ הדר, מי אמר אולי זה פלפלין, אלא דפליגו, מנין לנו מהקרא. טוב, הוא מביא את החוות יאיר שמקשה על זה, וכולי וכולי, לא נכנס לכל הפלפול הזה. אז אם כן, אז לכן, אז הוא אומר, כיוון שבדברים בדרשות אפשר לחלוק על הדרשות הקודמות, אז אולי כל הדרשות שיש בגמרא בפרק החובד, אז אולי בית דין הזה ככה חליט. מי אמר לרמב"ם? אולי היה איזה בית דין לפני כן שסבר אחרת ופסק עין תחת עין ממש.
דבר שלא מצוי.
מה?
דבר חדש, שהתחדש, אז...
נכון, כן, לפי הדברים שהקדמנו, כן, זה נכון, אתה צודק בהחלט. ודאי שזה, כן, הדברים שלו מאוד תמוהים, אבל אני עוד מעט תבינו למה אני אומר את זה. יש כאלה שבנו יסוד על הדברי הדרבי, ודאי שהדברים שלא, עוד אני רוצה להפריך את זה מהתחלה עד הסוף, ודאי שההסתכלות לא נכונה. אמנם הוא נראה תמיד חכם חשוב, כאילו, שיודע ולמדן וזה, אבל אם הוא היה מפרך כל דבר, אחד אחד, היה רואה שכל הדברים שלא מופרכים. טוב שהוא בעצמו כתב בהמשך, שאני כתבתי בדרך אפשר, אם שגיתי השם יכפר בעדי. אבל לצערנו יש כאלה שנתפסו להשקפה לא נכונה והתבססו על הדברים שלו, לכן אני רוצה להפריך את זה. ודאי שזה לא נכון לטענה שלו, כמו שאמרנו, לפי מה שהקדמנו, אם הוא היה חושב על זה, הוא לא טוען את הטענה הזאת. הרי הדברים האלה היו מצויים, ולא בכל הדורות ראו את זה, ולא שייך שיהיה מישהו שידע אחרת. אבל הוא חושב שיש לו ראיות, אז לכן אני רוצה להפריך אותם. אז זה הטענה שלו, ואי אפשר פה להיכנס לכל הראיות שלו, רק אולי עומד על חמש נקודות. אני אגיד את הלת הראיות שלו. הוא כותב, דבר, אחד מהדברים, בזמן השופטים והנביאים מתנו דבר כזה. הרמב"ם כותב, כל חרם אשר יחרם מנהו אדם לא יפודה. יוצא להרג, אחד אמר על כל הקדום לדבר, אבל יפתח טעה בפסוק הזה. יפתח נדר עלות את ביתו לעולה. ואמרו חזר, יפתח פנחס על ידי גדולה, לא רצו לך את זה לזה, כדי להתיר לנדור ונעמשו שניהם. אז הנה, אתה רואה, הנה יפתח, סבר, פירוש בתורה, שאפשר להעלות אדם לעולה. כן. אתה רואה, טוב, אפשר להעלוק עליו, אפשר לדעות אותו, אבל הוא ככה אמר. דבר שני, דוד המלך רצו לפסול אותו. כי הוא מצד אמו, הוא ממואב ולא מואבית. אז היה, גם על דוד המלך היה נידון, הוא כשר או פסול. אז אתה רואה שחכמי ישראל נחלקים בשאלות, אז הוא אומר, גם פה, אולי גם פה בעין עין, תחת עין, היה מחלוקת, כמו שיש מואבי ולא מואבית, אם זה כן או לא, הרי התווכחו, שאול המלך, אבנר, וכו'. דבר שלישי, תראו, אמרת, הוא מגלגל הרבה ראיות, הוא חריף, אז הוא מביא ראיה אחרי ראיה, אם הוא היה עומד על כל ראייה ומתבונן בה, היה רואה שזה טעות כל הראיות. לכן אני חייב לענות על זה. עד שדרשו וחי בהם ולא שימות בהם, היו שופטים בשבת, ולא עמדו על נפשם, אפילו מסונם עליהם והרגם. הרי אנחנו יודעים, הוא חי בהם ולא שימות בהם. לפני שדרשו את זה, אני אומר לפי החיוב ודבר, אז מה הם חשבו? לא נלחמו בשבת. אז היו, מתו יהודים, בשבת לא נלחמו, וכי חשבו שחייב למסור נפש גם על מסור שבת. והסונים באו עליהם והרגו, כמו שאנחנו יודעים, מה שקראת אל החשמונאים. כתוב שם במערה היו אלף איש ואישה. למה לא עצתם להם? ישבתם במערה, שרפו, עשו אש בחוץ, והלכו כולה. ומסתמה גם בשביל חולה שיש בו סכנה, לא חלילו שבת. זה דברים שנוהגים בכל יום. אתם תמידו, זה על חולה שיש בו סכנה, אולי פה זה נתפס. זה דבר מצוי, והנה אתה רואה שבכל זאת שבזה כאילו בכל מעלות. כן. זה הדבר השלישי שהוא מביא. דבר רביעי, שהוא טוען, כתוב בפרק החובל, רבי אליעזר אומר עין ממש. יש בגמרא, בסוף הגמרא מביאה רבי אליעזר, אומר עין ממש. עין ממש לכל אחר, מה אתה? כל החכמים? לא, מה פתאום? שמים בעין של המזיק ולא בנזק. אז הוא אומר, טוב, אז אם כן יש מחלוקת, אם זה במזיק, אם זה במזיק או בנזק. הוא סובר במזיק. נו, אז השואל, איך הפליגו, אבן נזק ובן מזיק? הרי, אתה יודע מה בתן דין שעל לפניך עשו? אז מה עשו? תמשיכו, תעשו אותו דבר, מה אתם מסתפקים? אני רוצה גם לדעת אם בדמזיק שמו או בדנזק. דבר חמישי שהוא כותב, לא נעריך עליו, בטח אתם מכירים את הנושא הזה, העניין הזה של הורי קינה בשבת פטור. הגמרא שם שואלת, הקינה לא פרה ורבה, כתוב הקדוש ברוך הוא יזם מקנה רעינה על התקנים, הגמרא נדחקת, ובאמת מזמננו מוסכם בחוכמת הטבע שאין בה הנחה בלי פרה ורבייה. בכל זאת לא נסתר הדין, אפילו להחמיר נגד הסכמת חכמים. בקטעמים של נידה, פחות משקג'וריס תולים במאכולת. אז הוא שואל כן. למה תולים במאכולת? שדם יכול להיות קטם, יכול להיות שזה מהקינה. אין שוט מהצדקה, המאכולת שלנו אפילו חלק רביעין בדמה. אם הקינים שלנו, לפי הגודל של קג'וריס, נגיד מה שמקובל שזה קוטל של 19 מילימטר, אצלנו הקינה זה אפילו לא רביעית מזה. צריך לומר שנתקטנו הרבה. מכל מקום, גם בזמן הזה אנחנו תולים בה, אבל בי שזה בטח בא מהגוף. למה אתה מקל? הוא מעריך על זה. אז אנחנו נלך בעזרת השם ככה לפרק את הסרקות אחת אחת, יותר כאילו להסביר. האמת היא, אני ממש מתפלא, כי הדברים כל כך פשוטים, אבל לולא שטעו בדברים שלו, אז חייב להעמיד את הדברים על המיטתם. יפתח. האמת היא שיש ויכוח בין המפרשים, האם יפתח טעה, אם הוא עשה כדין או לא כדין. שאלה מה הוא עשה? כתוב, הוא פצע את פיו, אשר יעשה מדלפי ועשה החוסה, ויעלה אותו לשם. למשל, אבן עזרא ועוד מפרשים אומרים שהוא מתכוון, אם זה, הוא ידוע, יוצא לו כבש מהבית, תמיד יוצא לקראתו. בכל אופן הוא חשב, מה שיצא, אם זה יהיה בהמה, נקריב אותה קרבן. ואם זה יהיה בן אדם, אז הוא יהיה להפריש אותו לעבודת השם, שיקדיש את כל החיים שלו לשם שמיים. לפי דבריהם, הוא עשה הוא לא טעה, הוא עשה בסדר. היא הייתה בודדה, והיא רק לא לחיות כמו בני אדם רגילים, אבל לא שיקריב אותה קורבן להשם, ממש שיקריב אותה קורבן עולה. אבל זה חזר לא אומרים ככה, חזר אומרים שהוא יקריב אותה עולה, ככה. כי יפתח היה עם הארץ, עם הארץ היה כתוב מפורש בתנחומה פרחם בחוקותיי. יפתח הוא לא יהיה בן תורה, הוא איבד את ביתו. פינחס אמר, אני כהן ג'ורל בן כהן ג'ורל, אני אלך אצל עם הארץ. אז מה, עכשיו הוא לא מבין, אז דור רביעי, כביכול, מכם מביא כיפתח נגד פינחס, נגד כוח עם ישראל. הנה, אתה רואה שפינחס סבר שאפשר להקריב בן אדם לעולה. מה זה? זה נקרא שיש דעה, יש ויכוח בין חכמי ישראל. יפתח. זה יפתח, אמרתי? יפתח בך עם הארץ, רק יפתח בזה, רק ישמוע בזה. סוף סוף הוא קיבל תפקיד, אבל מבחינה הלכתית, זה לא נקרא שיש מחלוקת מחכמי ישראל בנושא הזה. יפתח הוא לא אומר, זה אמר בכלל. זה פרק, זה לא... הדבר השני שהוא אומר, שעד שדרשו וחי בהם ולא שימות בהם, היו שופטים בשבת ולא נלחמו בשבת. כביכול, שדור אחד החליטו שאפשר ללחם בשבת, ולפני כן לא נלחמו. זה גם כן טעות יסודית מאוד. אין חלק בספרי חז"ל שמותר ללחם בשבת. לא רק שמותר ללחם בשבת, זה מצווה אפילו. במסכת שבת דף י"ט כתוב שמאי אומר עד רבתא אפילו בשבת. הרמב"ם פוסק השולחן ערוך, מי אומר שאסור? הקראים. אומר תלמיד של רבנו האי ג'והן, רב פרקוי בן בבוי, זה כתבתי בספר שמן למור על חנוכה, שם הוא מזכיר את זה בקצרה, אבל כאילו בזמן החשמונאים שלא נלחמו בשבת, אז צריכים באמת להבין את זה, למה הם לא נלחמו? אבל הוא חושב מזה שעד אז חשבו שאסור, ויום אחד החליטו מכאן ועלה שמותר. זו ההבנה השטחית שלהם. אז אומר רב פרקוי בן בבוי, אתה לא מאמין הטרו, כל ישראל, שאול, דוד, כל מלכי ישראל עשו מלחמה בין בחול ובין בשבת. אם לא עושים מלחמה בשבת, אז הוא יבוא מאומות העולם על ישראל בשבת, ויתראו שהיהודים בשבת לא עושים מלחמה, אז עשו שלום, יתגברו עליהם. יהרגו אותם בשעה אחת. במדבר הבא, איך יחלל יהושע שבת? אפי הקדוש ברוך הוא עושה. יש למעשה, בירושלים במסכת שבת, פרק א' הלכה חז, מועד קטן, פרק ב' הלכה ד'. לא נכבשו יריחו, אלא בשבת. אז כל הדורות עשו מלחמה בשבת, זה לא התחדש בזמן החשמונאים, לא מתתי או חדש את זה. אלא מאי, מה קרה? אומר ספר הדורות הראשונים, באותה תקופה המצב בישראל היה קשה מאוד, לא יכלו לעמוד בקשרי מלחמה. המצב, לא שהם סברו שאסור להם בשבת, הם לא נלחמו בכלל, הם היו כל כך במצב שפל, במצב כל כך ירוד, שלא עזרו חיל להילחם. עד שקם מתתיהו ועורר את ישראל עם הבנים שלו, ואפילו שהם היו מעטים נגד רבים, אבל עד אז הם לא העיזו להילחם נגד היוונים. היו משועבדים כמה דורות אחד את הפרסיים, היו מתחבאים עד שתעבור חמת המתיק. והיו אלה בעוונותינו הרבים, אלה היהודים המתייוונים, אלה שהלכו אחרי תרבות יוון. ואז והם עמדו נגד כל ישראל, שכביכול לאלץ אותם. זה שעת שמד. אפילו המצווה כאלה יהרג ועלי עבור. אין פה, זה לא פיקוח נפש. מה, כן, לא שייך. אבל ראו שהמצב יתדרדר, וחייבים להיקרא עוד הנפשם, ואז נלחמו גם בשבת. הדין הוא תמיד, לא שחס ושלום הדין השתנה, כמו שיש כאלה חס ושלום רוצים להבין בצורה מוטעית. ובהמשך הבאתי שם דף פהה בשמן למור, הבאתי הרבה ראיות לזה. וגם דיברנו על זה בשיעור בשנת תשעו, פרשת ויגש. כתבנו ככה, מתתיהו ציווה את ישראל להילחם בשבת. מה פירוש? למור. מתתיהו, מה? אז דיברנו, למה אנחנו אומרים בנוסח על הנשיאים, ופושעים ביד עושה תורות, נכון? למה לא אומרים עושה גדרות, נכון? בנוסח שלנו. אז אמרנו שהיה קשה להגיד את החשמונאים כעוסקים בתורה, כי נראה שהם לא היו גדולי תורה. וגם בגלל שהוא כל מיני במצב של מלחמה, גם לא יכלו לעסוק בתורה. אבל מה, הם היו צדיקים, עושה תורתך. זה היה הריחות על הנושא הזה. אבל מצד שני, מתתיהו פוסק, מתתיהו נותן הוראה, מתתיהו עצמו כן היה ג'וברו רבו. הוא אמר, כן, מצווה ללחם בשבת, הוא נתן את הפסק הזה. אז הוא כן היה גדול בתורה, אבל... אז... אבל... הם לא ידעו. אבל הוא, גדולי הדור, תלמידי החכמים ידעו. כן. הגמרא, כן, שמאי אומר עד רצה אפילו בשבת, זה גמרא מסכת שבת דף י"ט, סכנת נפשות. הקראים, אצלם אסור להילחם בשבת, אסור בכלל להדליק אש בשבת, אסור להשאיר אפילו אש דולקת מעל השבת, לא תבערו אש. אצל הקראים, שלוקחים את הפסוקים כפי משמעותם, הם לא מבינים את החילוק, שאסור להבעיר אש אסור, אבל אם אש נשארת מעל השבת, אז מה הם נשארים? ורשעים בחשך קדמו. בערב שבת אצלם חשך ואפלה. ולא רק זה, אם הוא בשבת הוא רואה אש דולקת ומכבה אותה. של הדברים שבעולם. אז אמרנו, טוב, אז מתידיהו יהיה ג'ורה רבה, אבל הבנים שלו לא היו גדולי תורה, יהודה, אלעזר, לא שמענו שהיו גדולי תורה. אבל מה, כן, זה חשוב.
אמר לי כברות טובה?
קראים כברות טובה? יש אומרים ש... כן, לא, מה פתאום? כן, כן, לא, מה פתאום? למה שיהיה את זה פה? פסוק שכתבו על בי. זה תקרא מדרבנן. דבר הרביעי, אז בזה אני אקצר, כי כבר דיברתי על הנושא הזה, רק כדי שהדברים יהיו מסודרים, הוא טוען, אם הגמרא אומרת שלפי רבי אלעזר שנידון במזיק או בנזק, אז זה עושה שיש כמה חלוקת. מה בית הדין לפניכם עשו? אמרנו, זה פשוט מאוד. זה לא סתירה. דבר כזה, אם הבית דין פוסקים בעין תחת עין ממש או ממון, זה דבר שניכר. אבל העניין הזה שיש הבדל בין העין של המזיק לעין של הנזק, זה דבר לא כל כך מצוי, זה דבר שאפשר לטעות בו. לפי מה משערים? ולא תמיד יש הבדל בין העיניים. אז זה דבר הזה, וזה שיכול להיות מחלוקת. זה כן. הוא גם הגריפר לטען את הטענה הזאת, בלי קשר למה שהוא מדבר פה. ישבנו, ישבנו על זה שזה... זה, זה פרט בכל העניין. אבל כללית, ודאי שזה לא קשור. הקשר לנושא הזה של כתמים, פחות מקג'וריס. למה תולים במאכולת? הרי בזמננו, אנחנו, המאכולת היא קטנה. איך שייך להתיר כתם, בזמן חז"ל היה הגודל של המאכולת בשיעור כזה גדול. כידוע שהדברי החתם סופר שכל הגזרת כתמים זה בעצם מתחיל לטהרות ומצד לבעלה לא צריך לטמא את זה. אז אם היינו כל הגזרת חזר בכתמים היה ומלכתחילה זה נתקן בעניין של טהרות ולבעלה זה דרך אגב כדי לא להלק. אם היינו הולכים בזמננו אז בכלל לא היה סיבה בכלל לאסור את זה, אלא מה אוסרים בזמנם אסרו ואז היה תארות, אז הולכים לפי המאכולת שהיה בזמן. זה תירוץ ידוע של החתם סופר על כל הנושא הזה. האמת היא, הדור רביעי, אני לא חושב שזה נעלם מעיניו, הוא ידע את זה. יש לו בשוט שלו, לא, כן, הוא מדבר על זה בסימן מ"ה, מ"ו. החתם סופר, מצד זה... מצד אני תוארה לגמרי, לא הרגישה, אבל חזר גדול על הכתבים, די לנו מה שעשו, לא יודע למה הוא פה נשמעת ממנו העניין הזה, גם בסימן פז. ומי שיראה בשו"ת עולת יצחק, כתבנו, חוץ מזה, עוד שני טעמים אחרים. למה זה ככה? לא, ולא ניכנס לנושא הזה, רק בתור הציון מראה מקום, חלק ראשון סימן גיא, שריחות על זה, בעניין שאול הכתבים כג'וריס בזמננו, אז בדף ראשון נוחת שלושה נימוקים. יש טעם של המעיל צדקה והחתם סופר, זה מה שאמרנו. יש טעם של החכם צבי, ועוד טעם שנראה לנו דעתי. מי שירצה יראה את זה בספר. ובחלק שלישי הוספנו דבר חדש, שעל פי דברי רבנו זכריה הרופא, שהעניין של קג'וריס, שזה משהו עניין של טומאה, עניין מיוחד. יש כתוב שמשעור הזה שליטה לשטן. זה יוצא שחזל לא גילו, כידוע שדברי חזל מגלים טעמים חיצוניים לתקנה שלהם, אבל יש הרבה דברים פנימיים, הרבה תקנות שחזל תקנו, ואמרו טעם, אבל זה לא הטעם האמיתי, זה לא הטעם האמיתי, זה לא הטעם העיקרי. וזו הסיבה שהתקנות של חזל לא משתנות מדור לדור, ושהטעם הפנימי הוא עדיין נשאר. כמו שבשו"ת תורה לשמה אומר שלגבי תקיעת שופר בראש השנה, שחזר למה אפילו שמן התורה חייב לתקוע בשופר, שמה ילך יסל חכם, יסל בוגי, כדי שילמוד את התקוע ויוציא את השופר, יתרצה אותו 400 ברשות הרבים. אומר בתורה לשמה, זה לא הטעם העיקרי. הטעם העיקרי זה שבשבת התיקונים נעשים מאליהם. אבל חזר לא יכולים להגיד לציבור את הטעמים האלה. אז אומרים, זה נימוק פשוט, ולכן ממילא אפשר יוצאים מזה לפעמים כמה נפקמנות, אבל זה עיקר העיקרי. וגם אז בוא, בעניין של קג'וריס, לדוגמה, הוא כותב, בזכן הרופא, הסוטון תהל אותו כג'וריס. זה פה, זה דברים נסתרים, אבל רק פה, הנקודה הזאת שלקחנו ממנו, שהנה בזה, בדבר הזה, כאילו מובן שעניין של תומה זה קשור לשיעור הזה, ולכן אין פלא שזה הדבר הזה, ההלכה הזאת נשארת גם בזמננו, כי זה לפי הטעם הפנימי של העניין. מתי התחלנו?
5 דקות.
נשאר לנו רק 5 דקות? בכל אופן, אז אני צריך להשלים את הנושא הזה של הזור רביעי. לצערנו, שאנשים קצת שהשקפות שלהם לא מבוססות, לא בנויות נכונות, לא בנויים בצורה נכונה, ואלה הסתמכו על מה שכותב הזור רביעי, להבין שכביכול ש... שחזל דרשו, אמרו שעין תחת עין, בגלל, תשמעו, אני אומר לכם את זה כמעט שאני חושב שזה הדברים שלצערנו שומעים אותם, וזה בעצם דברים משובשים. בספר עד היום הזה, 413, הוא אומר, בתקופת המקרא לא הייתה רתיעה מוסרית לעניש גופנית, קריטת איברים. אז ייתכן, אז נהגו עין תחת עין כפשוטו, כמו האפשרות שעלה דור רביעי. ועם השתנות הדורות, ועל פי מושגי המוסר אי אפשר לפסוק על אחד המעשה שיש לחקור איברים, לכן השתמש בדין הגדול בסמכותו לדרוש את הפסוקים באופן אחר, מתוך אמונה שזה רצון השם. התורה כמובן מלכתחילה לאפשר גם את השינוי הזה. זה פה עטוף קצת כביכול עם יראת שמיים, אבל תראו איך זה מצדיק רשע ומרשיע צדיק. הצדוקים, פרשו עין תעלן כפשוטו, תשמעו, הם חלקו על זה, והם סברו להשאיר את הדין עולה מפשוטו של המקרא לדורות. זאת אומרת, מה זה להצדיק רשעים? הצדוקים, הם שמרו על המסורת. הם, עין תעלן זה אמת, זה ככה. והם אמרו, וחז"ל, לא מתאים עכשיו זה, בדורות שלנו לעשות שזה יהיה ממש. כתב לי גם ידידנו הרב איתמר כהן. דברי הכופרים בקבלת חז"ל, בין העין תחת עין, זה ידוע, הם אומרים את זה על כל דבר כיוצא בזה. למה צריך התראה? חז"ל חידשו את זה, כיוון שדיני תורתנו הקדושה לא יראו אכזריים, ובלתי שייכים לדורות החדשים. טוב, אז אני רק רוצה, שוב פעם, לצערנו, זה אנשים שגדלו על השקפות לא נכונות, הכניסו להם כל מיני דעות ממקורות פסולים, אני רק רוצה, אנחנו אומרים, לשבר את מרתעותם, להראות להם שהם לא יודעים בין ימינם ושמאלם. הם כביכול חושבים שהדבר הזה השתנה, וכאילו בזמן חז"ל היו אנשים יותר התקדמו, ואז לא מתאים להוציא עין. והדורות האלה שכן היו פרימיטיביים, וזה, תוציא לו את העין. ואחר כך זה השתנה. זה ההסתכלות שלהם, אבל ההסתכלות שלהם מאוד מצומצמת, ולכן אני רוצה להראות שזה טעות ושקר וכזב. שמו, יש במילואים לתורה של המעקרח י"ז יש חוקים של חמורפי. חמורפי זה מנהגים של בני נוח לפני מתן תורה. הרי יש הלכות של בני נוח. ישחית איש אין איש, אינו תשחית. אם עצם איש ישבור, עצמו תשבר. יפיל איש אין איש, שן של איש, אז השן שלו תופל. אם עין בן מסכן ישחט, מנה אחד כזה וישקול. החוק הזה של עין ממש, זה אצל היוונים. וגם במשפט הרומי, עין תחת עין, הם לא רצו להתפשר. שמעתם? אז היוונים והרומיים, היה אצלם עין תחת עין. אז איפה נהיה, כאילו, בזמן חז"ל, נהיו כבר נאורים, מודרניים. הגויים בזמן חז"ל, היו עושים עין תחת עין. אז מה קרה, זה אצל היהודים? מובן. בדף רש עין. זה מקרוב התגלה שהיו אומות העולם שכבר לפני מתן תורה היו נוהגים תשלום עין, ממון תחת עין. שמעתם? אז יש פה, תופס את הדברים משני קצוות. א', זה לא שבזמן חז"ל הייתה השתנות והאנשים היו יותר יותר נאורים מה שקוראים, אנשים כאלה, זה לא מתאים מה שהיה בעבר. הפוך, הגויים, שזה התרבות כביכול של, של אלה שכביכול מתקדמים, בזמן חז"ל, היוונים והרומים, כעשו עין תחת עין, בזמן חז"ל עצמם. אז מה פתאום שחז"ל יעשו עין תחת עין ממש? ולאידך גיסא, כבר בעבר, עוד לפני מתן תורה, היו גויים שהיו עושים ממון. אז למה אתה אומר שאנשים אז היו, לא היה רתיעה מענישה גופנית? הנה, אתה רואה שחוקי החיטים. כי יכה איש את עין איש בן חורין או את שיניו, יפיל מנה כזב שלמו עלינה. ועתה 20 שקל כזב ישלבת, משקו את עיני הרבון. חוקי השנוני, לא יודע מי זה, כן? מנה כסף בעד השחתת עין, מחצית מנה בעד הפלת שן. גם בחוקים של הערבים זה ככה. והוא אומר בשבע מצוות בני נוח, הוא קודם ככה. כמו בישראל, אמרה תורה עין תחת עין, מכל מקום הוא משלם ממון, כי כתוב לא תקחו חופר לנפש יבטח. אז גם בדיני בני נוח, יכולים לתקע על זה כופר ממון. הוא, החכם הזה, אמר מעצמו, שאפילו יוצא בני נוח שיש ממון. בקיצור, לצערנו, אנשים בדור שלנו, שבנויים על השקפות לא נכונות, ולוקחים, משווים דברים, אז לוקחים את זה לדורותיהם, ולא יודעים מה נכנם. שבדורות של חז"ל, גם כן הדברים האלה, בהחלט היה הרבה לפני כן, אין פה, זה פה, זה מטילים דופי בחז"ל, כי חז"ל בכל המקומות מדברים שזה הפירוש ככה בתורה. לא אמרו שהשתנה משהו. אז כביכול עושים את חז"ל, שכביכול מסתירים. ולא רק זה, את הרמב״ם, כביכול, שהרמב״ם, שהרמב״ם בספר המורה, כביכול, שקבעו חזר בו. עשו את הרמב״ם, אמרנו, למה צדוקים? למה אנחנו צדוקים? הם עושים את הצדוקים, צדיקים. כביכול, שהם שומרים על המסורת, שהם אומרים את האמת, וחזל אומרים את האחו. זה, יש פה כפירה סמויה. הזמן קצר, אני צריך עוד אולי להוסיף כמה דברים כדי שהדברים יהיו יותר מובנים, אז בלי נדר אולי בשיעור הבא, אבל רק אני אסיים רק מה שקשור לעניין הדיומה. ידידנו הרב דוד צדוק מרחסים, דודי, כן, זוכרים את הדודי, כן, כתל עצום לתמות ואישו, כן, לרבדי, כן, הראה לי יש פיוט אצל הספרדים, סוכה ולולב לעם סגולה, ובהמשך הם כתוב משה ואהרון בדי ערבות. המקור של זה בזוהר הקדוש, בתיקוני הזוהר, בספר קבלה זה נפוס, שמה שעושים בלולב שלושה בדי הדס כנגד אברהם יצחק ויעקב, שלושה, שני ערבות כנגד משה ואהרון, האתרוג כנגד דוד המלך, זה המלכות. והלולב זה יוסף. שבעה קרותי ברית, שבעה אושפזין, הם רמוזים. אמרתי, איך אפשר? את משה רבנו עשת ערבות. משה ואהרון הם ערבות. כן, הרי אנחנו תמיד יודעים שערבות לא טעם על הריח. אז איך אתם קראת את משה רבנו? לא. כמובן יש בזה רוזי דרוזין, זה על פי הסוד, ערבה, כאילו שני, משה ואהרון, זה נצח והוד, זה דברים מסגבים, אברהם יצחק ויעקב, זה חסד, גבורה, תפארת, אבל אומרים, בדרגה שלנו, שככה אנחנו לפחות מציצים, לראות איך אפשר להבין את זה. טוב, אז הוא אמר, כתוב בהושענות, סכסוך שפתיים תכפרו ערבו, יש בזה משהו שזה, יש בזה כפרה. אני רוצה להגיד לכם רעיון שאולי זה האמת מצד עצמו, ובכל אופן יש בזה, יש מה לשמוע. מה הבעיה שלך? מה הקשר שלך? איך משווים את משה רבנו לערבה? הדס, יש פה ריח, זה הצדיקים. אבל משה רבנו ואהרון הכהן משווים לערבות? התשובה היא כן. ואנחנו מה? כדי לנועה עלינו. הם החשיבו את עצמו, אין לנו, לא הריחו לך. זה לא שם, לא שם באמת קרה, אבל מה הם, זה הם החשיבו את עצמם, משה ואהרון, לא החשיבו את עצמם לכלום. אז הם היו בעיני עצמם, לא עלינו זה לא נלחם, כי עלינו נוי. אז מובן, מבחינה זאת, שייך להשוות אותם לערבה. לערבות, וכמו אנחנו בעזרת השם, יש לנו היום את העניין של החיבוד ערבה, אז האנשים האלה שאין להם לא ריח ולא טעם, לא יש לא ש רק להראות את הדרגה שלהם לראות עד כמה שהם לא העריכו ולא חשיבו את עצמם כביכול שאין בהם שום דבר. כשהערבה כשהיא מחוברת עם ביחד זה מצווה, אבל כשהערבה היא בנפרד כשלא כמו החלבנה, החלבנה ריחה רע, מנה כתוב מסמו מנה גדורה. מסביר הרן בדרשות שלו, אומר, מה העניין של החלבנה? אם הריח שלה רע, למה אתה שם את זה אם שמו מנה גדורה? כל הסמנה קצת יש להם ריח טוב, ריח נהדר. אתה שם משהו ריח רע? הוא אומר, נכון שהריח שלה רע, אבל כאשר אתה שם את זה, אם שמו מנה גדורת הטובים, אז כיוון שזה ניגודי, אז זה מחזיק יותר את הריח הטוב. הוא מוציא את הכוח של הריח של הסורי והסיפור וכל הסמנים, מחזק את הריח שלהם, יש איזה כוח שבעצם הוא מתנגד להם. בעצם יצר הרע, אם לא יצר רע, אז מה, כאילו, אז איזה ערך יש לעבודה שלנו? אם אדם יש לו, אין לו קשיים ואין לו ניסיונות, הצריך יהיה את החלבנות, את הדבר המפריע, וזה מה שמקדש את האדם, כי יש לו עמל להתגבר. ככה, לא, כאילו, זה לא משמעותי. זה בורות יצר רע, בורות יצרות תבלין, שמשתמשים ביצר הרע כדי לחיזוק התורה. החום, האש של התורה, מאיפה זה בא? יצר רע זה אש, אש בוערת. אבל אם אדם לוקח את זה ללימוד, ללימוד התורה, הוא לומד בחשק, ברמח עברה, בשתה גידה, בחמימות, בפלפול, ומובן, אבל זה, הוא לוקח את היסר הרע, את הכוח המתנגד, הוא משתמש בו לכוח של התורה. אז כשהערבות הם בפני עצמם, אז חבדים אותם, הרשעים, אם הם, לא, אם הם מתלווים אלינו כמו החלבנה, מצטרף אלינו, בסדר, הם מכניסים אותו, אנחנו מצטירים להתפלל עם העבריונים. אבל אם העבריינים הולכים להם קבוצה לפרדת, אז אנחנו חבדים אותם, בלי ברכה, אבל כשביחד, הערבות, ביחד עם כולם, אז זה מצטרף. שם רחוי זקנו, אולי אני עוד כמה דקות, רק שאני, כיוון שאולי קיצרתי בנושא הקודם, אז אני לא רוצה שישארו פעם דברים לא ברורים, אז אם מישהו רוצה לשאול משהו, אז ניתן, ולראות השם בלי נדר, כדי שרק נסגור את הנושא שלא יהיה תמיהות, או חוסר הבנה בנושא, שלא יבינו דברים לא נכונים. אם מישהו רוצה להעיר, או לשאול משהו, אולי החסרתי, לא הסברתי טוב.
אני חושב
שהם ישבו
את
התורה למנהג
של
האלמורים
זמנו.
כי הם עשו ללמוד משהו. אלה, מה שאמרנו, אלה עם השקפות הפסולות.
ומה שלא מפרש בתורה ממש, אז נמדו את זה מהחוקים של הגדולים שקדמו את זה ממש, כי בכלל מתן תורה ואיכם נהגו.
לא, אני הבאתי הוכחה שהם טועים בכלל בכל ההסתכלות שלהם. הם חושבים שבזמן חז"ל זה השתהפך, אבל זה שני דבר. אלף, גם בזמן חז"ל הגויים עשו דווקא עין לעד עין. אתה לפי דבריך כביכול, חז"ל הם מודרניים. אז הנה, מה מודרניים? הגויים עשו ככה, הפוך, אז התורה אומרת הפוך מהגויים. והפוך, ובעבר גם כן יש גויים שעשו דווקא ממון.
כן.
כן. זה מה שרציתי לוקח. תפסתי את החבר, סתרתי אותו מנהובה. מובן. הם חשבו שכביכול זה, כאילו, נגיד היום בעולם, ודאי שזה נראה לא יפה. הם חושבים מה שהיום, מה שחושבים היום, שגם פעם ככה. אנשים, אדם לוקח תמיד מה שהוא רואה, אז הוא חושב אלף שנה אחורה, והוא לא יודע שזה עולם אחר, אין מה להשוות. לכן הבאנו הוכחה, הבאנו הוכחות מהספרים, שהפוך שהגויים עשו עין תחת עין, זה לא, זה היה דבר הפוך מקובל. התורה, חז"ל באו, אמרו ממון, הפוך מהמודרני, הפוך ממה שמקובל, הפוך מהתרבות של העולמי. זה המובן שחזר אומרים שזה הפירוש שלהם, כאילו למסורת, מדור דור, איש מפי איש, לא השתנה משום דבר. טוב, נברך שוב פעם את כל הקהל הקדוש ברוך השם, שתהי רצון, השם ברוך הוא יזכה אותנו, כולנו, שנחתם ספר החיים, ספר הזיכרון, כפירושו, גם החיים זה העולם הזה, ספר הזיכרון זה העולם הבא, זה כל, ספר מחילה, סליחה וכפרה, אמן כן יהי רצון.